פה הטוב. עם קהל גדול כזה אפשר לכבוש את הארץ, לא? כולם רוצים ספר יהושע. ברוך השם, היה זמן שאיש לא התעניין בספר יהושע. למדו תנ"ך, גם כשלמדו תנ"ך, בקושי פתחו ספר יהושע, ומשהו בכל זאת השתנה. אני רוצה לפתוח בסיפור קטן. אני מקווה שכולם מבינים אותי. באמצע תפילה בשבת בבוקר, בבית כנסת בעופרה, לפני שנים, ניגש אליי בחור בן 10, ילד בן 10. אומר הרב, אפשר לשאול שאלה? אומר לו, כן. למה שרפו את הילדים של החן? למה הרגו את כל המשפחה שלו? מה עם השני? אמרתי לו, תביא לי רש"י. לך לספרייה, תביא לי ספר יהושע עם רש"י, ואני אראה לך משהו. הוא הלך והביא. פתחתי לו והראיתי לו שרש"י אומר שלא הרגו את הילדים שלו, רק את החם בעצמו. שבת לא יכולתי לצלם את איך הבחור נאנח הנחת רווחה. ילד בן 10. בסיפור, נכון? כתוב בספר יהושע פרק ז', פסוק כ"ד: ויקח יהושע את החם בן זרח ואת הכסף ואת האדרת ואת לשון הזהב ואת בניו ואת בנותיו ואת שורו ואת חמורו ואת צונו ואת אוהלו ואת כל אשר לו וכל ישראל עמו, ויעלו אותם אל הכחור. ויאמר יהושע, מאחרתנו יעקורך השם ביום הזה. וירגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, ויסקלו אותם באבנים, והקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. וישוב השם לחרון אחות. אז מה הם מבינים ילד בן 10? מה מבין מכל הקהל הקדוש שקורא פשוטו של מקרא ככה? מי זה וישרפו אותם והסקילו אותם? זה גם הבנים והבנות, נכון? זה לא כתוב? כתוב. רש"י אומר, וירגמו אותו כל ישראל הארץ וישרפו אותם באש. אותם זה שורו וחמורו וצונו ועולו, זה לא הבנים והבנות. אז הילד בן 10 קיבל את התשובה של רש"י ונחה דעתו. אבל אני בא לישיבה ואני מספר את הסיפור הזה, אז קם בחור ואומר, אבל הרב, זה לא פשוטו של מקרא. אני לא בטוח שזה לא פשוטו של מקרא. כתוב כאן, יש פה איזה דיוק של וירגמו אותו וישרפו אותם. למה השינוי הזה? אבל אפילו אם זה לא פשוטו של מקרא, אני מעדיף ללמוד ספר יהושע בראייה של חז"ל. אנחנו בפרשת משפטים, מוצאי שבת יתרו, שבת הבאה משפטים, על עין דחת עין רגש כל העולם היהודי, דורות על גבי דורות, כבר כולם יודעים שעין תחת עין זה ממון, אם זה פשוטו של מקרא ואם זה לא פשוטו של מקרא, מה אתם אומרים? זה פשוטו של מקרא, פשוטו של מקרא זה עין תחת עין ממש, נשאל שאלה. בפרשת משפטים מה כתוב? וכי ימצאו אנשים. אפשר לפתוח. בפרשת משפטים נאמר, פרק שמות פרק הפעל, פסוק עמד. וכי ימצאו אנשים ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה. ולא יהיה אסון אנוש יאנש, ואם אסון יהיה ונפתע נפש פחת נפש. עין תחת עין. הרי מדובר פה בפגיעה לא מכוונת. שני הטיפשים האלה רבו, הלכו מכות. בעטו אחד בשני, עשו כל מיני דברים שאנשים מחונכים לא עושים. עכשיו למה אתה קרח? אבל אף אחד לא התכוון להוציא לשני עין. קרה אסון כי מישהו נתן בעיטה במקום בחבר שלו, פגע באישה שעברה שם, נכון? זה מה שכתוב. אז אתם חושבים, מה אתם חושבים על פשוטה שנקרא שמישהו הוציא עין במכה לא מכוונת? ועכשיו בית דין, על פי הפסוק הזה, יוציאו עין באופן מכוון. זה מתקבל על הדעת? זה לא מתקבל. אפילו על פי העיקרון של מידה כנגד מידה, איפה זה מתקבל על הדעת? כשמישהו הלך להוציא עין בכוונה. גם זה כתוב בתורה. אבל לא בפרשת משפטים. בפרשת אמור. ספר ויקרא. פרק כ"ד. שאלה בפני עצמה מה זה עושה שם. פרשת המקלל. בדרך אגב. אולי דרך אגב, לא יודע, ואיש כי יעקה כל נפש אדם מות יומת, ויקרא כ"ד פסוק י"ז. ומכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. אומר הרמב"ן שהנה יש הוכחה שנפש תחת נפש זה תשלומים. ואיש כי יתן מומבר מיתו, בכוונה תחילה, כאשר עשה, כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שם תחת שם, כאשר יתנו באדם, כן ינתן בו. בוא, תגיד, פשוטו של מקרא זה שיוציאו לו עין. ואז יבוא הרמב"ם ויגיד שבאמת זה מה שהיה מגיע לו באופן אמיתי, אבל אי אפשר לנתן. יבוא הרב רויר ויגיד ש... חכמים העדיפו תשלומים של פיצוי לנפגע על פני עונש לפוגע. כן, שני אנשים. אבל זה איפה שמישהו הוציא עין בכוונה. אבל הרי אותה לשון של עין תחת עין כתובה פעמיים. פעם אחת בפגיעה לא מכוונת ופעם אחת בפגיעה מכוונת. אז מה ההיגיון של חז"ל? ובפגיעה לא מכוונת זה ודאי תשלום. ובפגיעה מכוונת כתוב כאשר עשה כן יעשה לו, פשוטו שנקרא עין תחת עין ממש, אבל עין תחת עין כבר למדנו במשפטים שזה תשלומים. אבל התורה נותנת לנו את האפשרות גם בפשוטו שנקרא ואיש ניתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, או לחילופין שבר תחת שבר, עין תחת עין. כי השפה הזאת כבר למדנו שיש בה תשלומים במשפטים. זה ההיגיון של חז"ל, ככה הם קוראים את זה. לא מוכרחים לקבל את זה, אבל אני חושב שחז"ל היו יותר קרובים לפשוטו של מקרא ממה שחושבים, ממה שמקובל. מה שמקובל לחשוב זה שמי התורה שבכתב עד העולם של חז"ל הייתה התפתחות מסוימת, וחז"ל לא רוצים לקבל פירושים כאלה. זה נכון שיש לחז"ל קו עקרוני שדוחה פירושים כאלה. אני חושב שזה קשור בהתפתחות מימי המקרא. אני חושב שזאת תפיסה הזאת מוטעית. אני חושב שזה כן קשור למאבק הכיתות שהיה בימי בית שני, ששם באמת היו קבוצות שהתעקשו לפרש את התורה באופן מילולי ולבצר. וזה מחלוקת של כיתות עם הצדוקים ועם קבוצות אחרות, לא חשוב, זה לא ניכנס. אני חושב שההתעקשות של חז"ל קשורה במחלוקת מול כיתות בית שני. על כל פנים, כמו שיש בתורה עין תחת עין, ואיך שלא תסבירו את זה, הכוונה על פי הבנת חז"ל היא לתשלום. בין במקום שזה פשוטו של מקרא, פרשת משפטים, ובין במקום שזה לכאורה לא פשוטו של מקרא, כמו ויקרא. ככה הם עושים גם ביהושע. והם אומרים שבניו ובנותיו של החם לא הוצאו לאור. כי כתוב, לא ישכחתו עמך. אז אפשר כמובן לחשוב שפשוטו של מקרא הוא אחר. הבנת חז"ל חשובה לנו מאוד מבחינה חינוכית. ברגע שאנחנו מגיע לפרשות המוסריות האלה, אני מרגיש טוב עם השיתוק הקו של חז"ל, והרבה פחות עם הקווים האחרים שמזכירים לי באמת את כיתות בית שני. אז אפילו עם פשוטו של מקרא הוא לא בדיוק כך, אני אשאר עם הקו של חז"ל. אבל בואו נראה את הבעיות בתוך הספר יהושע עצמו, וזה כבר חורג מהמקרה המסוים הזה. בואו נראה את הבעיה, אחת הבעיות הגדולות בספר יהושע, פרק י"ג, בפרק י"ב, ואלה מלכי הארץ אשר היכו בני ישראל וירשו את ארצם. בעבר הירדן מזרחה השמש, סיחון ואוג. מפסוק ז', ואלה מלכי הארץ אשר היכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה. 31, כל מלכים 31. זאת אומרת, ובסוף פרק י"א כתוב הארץ שקטה ממלחמה, שבני ישראל כבשו את כל הארץ, וכל הארץ בידיהם, נכון? אפשר לחשוב אחרת? אני קורא פרק י"ב בכל השירה, וזה כתוב בצורת שירה. רשימת 31 מלכים. מה אפשר לחשוב אחרת מאשר שכבשו את כל הארץ? פרק י"ג, ויהושע זקן בא בימים, ויאמר השם אליו, אתה זקנת באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. ככה זה נשמע מפרק י"ב? זאת הארץ הנשארת, כל גלילות הפלישתים וכל המשורים, מן השחור אשר בני מצרים והגבול עקרון צפון על הכנעני תחשב. כל שפלת פלשת ועמק החוף. חמשת צרמי פלישתים. עד גבול האמורי, זה ההר. והארץ הגבלי וכל הלבנון מזרח השמש, מבעל גב תחת הר חרמון עד לבוא חמה. כל הלבנון עד לבוא חמה, השפלה והחוף, אפשר להוסיף גם את העמקים. אומר הכתוב, אנוכי אורישם מפני בני ישראל, על מביאתי. רק הפילה לישראל בנחלה כאשר ציוויתי. ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לגישת השבטים וחצי השבט עמי. לפי הפסוקים האלה, האם בני ישראל ישבו בנחלות שלהם? לא בהכרח. יכול מאוד להיות שהחלוקה הזאת היא תיאורטית. הוא חילק את הארץ, אבל חלק גדול מהארץ לא נכבש. כך הבין הרמב״ם, כאשר אמר בפרק א' מלכות תרומות, שיהושע חילק את הארץ ונחלה לשבטים, כדי שלא יהיה כיבוש יחיד אם כל שבט יכבוש את נחלתו אחר כך. לא גמרנו. בהמשך הפרק, בהמשך פרקי המחלות, יותר נכון בסוף שלהם, אנחנו קוראים ככה, סוף פרק כ"א. ויתן השם לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוע וישבו בה. בשוף א' ממעלה. ויתן השם לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוע וישבו. וינח השם להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם, ולא עמד איש בפניהם מכל אויביהם, את כל אויביהם נתן השם בידם. ונפל דבר מכל דבר הטוב אשר דיבר השם אל בית ישראל, הכל בא. אחרי אחרי, נכון? איך אפשר להסביר את הפסוקים האלה עם פרק י"ג שקראנו עכשיו? הארץ נשארה הרבה מאוד במשתה, ולשאול את הכל בא בימים. עוד פסוק. בפרק י"ח. ויקהלו כל הדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. כן נכבשה. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ שנתן לכם השם אלוהי אבותיכם? עברו לכם שלושה אנשים בשבת, ויש לכם, ויקומו, ויתהלכו בארץ, ויתקבלו אותה לפי נחלתם, ויבואו אליי, ויתחלקו אותה לשבעה חלקים, ויהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמדו על גבולה מצפון, ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, ועמדתם אל האומה. ויריתי לכם גורל פה לפני השם אלוהים. אז מסתבר ש... היו 2.5 שבטים בעבר הירדן, ועוד 2.5 שבטים בארץ כנען, יהודה ואפרים וחצי המנשה, ועוד 17 שבטים מתרפים. מתרפים לרשת. הארץ נכבשה, אבל השבטים מתרפים, וצריך להפיל נחלות בשילו. האם הפלת נחלות בגלגל הייתה שווה להפלת נחלות שהייתה בשילו, שהיו הבדלים? רש"י מביא, על התורה מביא את הגמרא בבא בתרא, על זבולון עולה בגורל, ותחום אקו עולה איתו. באיזה תחום נפל אקו, נפלה אקו? ביהושע יוצאת זה באשר. וגם בשירת התבורה זה באשר, אבל בברכת יעקב זה בזבולון. נכון? זבולון לחוף ימים לשבול. והוא לחוף אוניות לירחתו על כידון, כמו שאומרת שירת דבורה, שופטים ברגל. זבולון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה. לעומת זאת, אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון. שופטים העת עוסק יזיים, ודן בכלל למה יגור אוניות, איפה יושבים דן? בצורה ובשטעון? או באוניות? או שהם עלו צפונה? ואפשר להמשיך ככה. אפשר להראות עוד כמה וכמה בעיות מהסוג הזה. מה אנחנו עושים עם כל זה? יש כאלה שאומרים, טוב, יש פה מסורות שונות. באוניברסיטה מלמדים, בכל מקום שאני מכיר, שספר יהושע זה עמדה אחת, ושופטים פרק א' זה עמדה אחרת. הם לא שמו לב שבתוך יהושע יש פה עמדות בתוך הספר עצמו. זאת אומרת, הייתה קבוצה מסוימת שחשבה שהכיבוש היה בצורה כזאת, והייתה קבוצה מסוימת שחשבה כך, אחרת, וכל קבוצה כתבה את הסיפור לפי האידיאולוגיה שלה. ועכשיו החוקר ההיסטורי חושב שהוא יכול לשחזר את ההיסטוריה לפי השקפתו שלו, ולכתוב את הסיפור שלו, ולהחליט מה הוא מקבל מהסיפור המקראי לפי גרסה כזאת או אחרת. שמעתי פעם מפרופסור ידעי ליצור, זיכרונה לברכה, בדיחה יפה על העניין הזה, על הגישה העקרונית הזאת. הוא אמר, בתחילת ימי מדינת ישראל היו שני גנרלים, שניהם היו רמטכ"לים, שניהם התעסקו בארכיאולוגיה, שניהם היו שרים בממשלה, שניהם היו בעלי תפיסת עולם דומה. אחד קראו דיין, והשני קראו ידין. הראשון קראו ידין, והשני קראו דיין. וזה ממש אותם אותיות. דיין כותבים בעברית חדשה, דלת יו דיו דיו. ידין כותבים יו דלת יו דיו. יבוא החוקר בעוד 1,000 שנה. ויגיד, תגידו, זה מתקבל על הדעת. באותו זמן היו שני אנשים, על כל אחד מהם מספרים, יש סיפור על זה ועל זה. זה היה רמטכ"ל וזה היה רמטכ"ל. זה היה פרופסור לארכיאולוגיה וזה עשה מוזיאון לארכיאולוגיה בבית. זה שניהם היו שרים בממשלה ועם אותה השקפת עולם בערך מודנת. ובוודאי הייתה דמות אחת. והיו עליה כל מיני סיפורים. ומסורת כזאת, ומסורת כזאת. ומה עושים עם כל כך הרבה מסורות? זה התגבש אחר כך בצורה ספרותית. ומישהו הביא, הזכיר את השם בתור י"ד-י"ן, ואצל מישהו אחר השתבש. כן, הרי זה אותם אותיות בדיוק. אז זז היוד אחת, ונוצרה גרסה אחרת. אז יש דיין ויש יתיד. עכשיו נותרו שני סיפורים, אבל המספר חשב שאי אפשר לספר שני סיפורים דומים, בלי לתת קצת צבע לסיפור שלו. אז הוא נתן לדיין רטייה שחורה עליי, ולידין הוא סתם מקטרת בפה. וככה יצאו שני סיפורים, אבל אתם יודעים שדברים כאלה כותבים גם בביטחון מוחלט. זאת אומרת, ברור שהיה סיפור אחד, כי זה לא הגיוני שיהיו שניים. אנחנו עוד יודעים שיהיו שניים, אבל אתם יודעים שיש ויכוח עם מכחישי שואה, אז דבר קטן כזה, מה ידעו בעוד 100, 200, 300 שנה, מה אנשים ידעו, מה כבר היום שני היהודים האלה כבר נפטרו? וזה כבר מתחיל להיות סיפורי אגדה על תחילת תקומת ישראל, נכון? מה אנחנו יודעים, מה אנשים יחשבו? מה יחשוב האיש העממי, מה יחשוב החוקר? אמרתי לפני לתלמידים, לפני שנה, שנתיים, בשנתיים שלוש, שיש לנו נוסחה חדשה של העניין. כי בשנים האחרונות, שני יהודים עמדו בהנהגת מדינת ישראל, א' ברק. אחד אומרים שהוא אהוד, אחד אומרים שהוא אהרון. שניהם חושבים שהם יודעים הכל. שניהם חושבים שאף אחד לא יכול להגיד להם שום דבר. ככה מספרים על זה ועל זה. אחד אומרים שהוא היה ראש ממשלה, ואחד אומרים שהיה נשיא בית המשפט העליון, נו, זה כן. אפשר להמשיך את הפרק. אני חושב שבעניין הזה הסברות משקפות הרבה יותר את השקפת עולמו של החוקר או הפרשן או המחנך, והסברות הן חלשות מאוד בעניינים שכאלה. האם זה הגיוני? לא יודע אם זה הגיוני. המקרא מספר לנו סתירות מדהימות על כיבוש הארץ. ספר יהושע מלא סתירות. אם מישהו היה רוצה למסור מסורת מעובדת, הוא היה דואג לכך שהדברים יהיו קצת יותר חלקים. יש פה יותר מדי סתירות. אני חושב שאחת מהגבורות הגדולות של המסורת היהודית שהיא מוסרת סתירות, מחלוקות, ויכוחים, בעיות, ולא מסורת חלקה. אם הכל היה חלק, הייתי חושב. דוגמה לדבר, יהושפט מלך יהודה. יהושפט מלך יהודה הביא אחאב 400 נביאים שאמרו הלב והצלח בידי השם יד המלך. הוא שמע 400 נביאים אומרים אותו המשפט, הוא שואל את אחאב, יש פה נביא להשם עוד ונשאלה מאותו? אני מפחד. מקהלה שכולם אומרים אותו דבר, באמת זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אם כולם אומרים אותו משפט, זה לא אמת. תביא עוד מישהו, זה לא אי אפשר. ואז הוא מביא את מיכל ובמלל, ומי שמכיר מערכים א', תביא. זאת אומרת, גבורת המסורת מספר לנו שיש הבדלים. תלמידים צעירים, מתחילים בגיל צעיר מאוד, מתחילים ללמד אותם שיש בית שמאי ויש בית הלל, ויש רבי עקיבא ויש רבי ישמעאל, ויש רבי אליעזר ויש רבי יהושע. ותלמיד צעיר שואל את המורה שלו, אני אומר, אז מי צודק? המורה, מי צודק? מי צודק? תלמיד צעיר עוד לא יודע לשאול לפי מי ההלכה. ולפעמים זה לא הלכה, לפעמים זה פרשנות. אז מי צודק? אז צריך ללמוד לפי רבי עקיבא או לפי רבי ישמעאל? לפי רב או לפי שמואל, לפי אביי או לפי רבא? ואתם יודעים שזה נגמר בשאלה מי היום קובע בעניין בכל שאלה שהלכים. יש דעה כזאת, יש דעה כזאת, יש דעה כזאת, הם מתווכחים. מה עושים יהודים? מתווכחים. הם יודעים. כל העולם מתפרנס מאוכל ויהודים מתפרנסים מוויכוחים. זה משהו כזה. אז מה אומרים לילד ששואל מה האמת? מי צודק? אם אנחנו נחנך את הילד שהאמת זה משהו פשטני, לא נוכל ללמד אותו שום סוגיה רצינה. זה לא ילך. בכל סוגיה הוא ימצא תוהו ובוהו, הוא ימצא מהפכות שלמות. אנחנו צריכים לעשות צנזורה על רוב השעס, על פרשנות התורה, ללמד רק רש"י, לא להזכיר שיש מחלוקת שרמב"ן חולק על רש"י, אי אפשר ללמד כך. אומרים לי היום שמבחינה חינוכית זה לא טוב, זה באמת, אז מה תעשו? אני אומר הפוך. אני אומר ברוך השם שיש לנו תורת אמת ויש בה סתירות ויש בה ויכוחים ויש בה מחלוקות, ויש בה קטעים שקשה להבין. אילו זה היה אחרת, היה עוד הרבה. אילו זה היה אחרת, זה היה איזה מין זיוף כזה. אז יש לנו בספר יהושע סתירות, כמו שיש בתורה, יש סתירות. קראנו עשרת הדיברות? קראנו. אתם יודעים שבספר דברים עשרת הדיברות מופיעות עם כמה הבדלים. עשרת הדיברות לא שבת, ומה אפשר לעשות? אני מראה לתלמידים שאצל השומרונים אין זכור ושמור. מה אתם חושבים? בחומש השומרוני יש שמור ושמור. כיתות בית שני, אצלם יש שמור ושמור, אין תחור ושמור, רק אצלנו יש תחור ושמור. ואני רואה לפעמים שתלמידים מתחילים להתבלבל. אם יש נוסח של כיתות בית שני, שמור ושמור, והמסורה שלנו אומרת תחור ושמור, אז מה, לא יותר הגיוני שזה רק שמור? זאת אומרת, לא, חברים, לא, תבינו, לא, זה הפוך. מי שעשה שמור ושמור, הוא עשה הרמוניזציה, כדי שיפתור בעיה. זה לא קל, אני מודה שלהיות יהודי זה לא קל, אתם יודעים שלהיות יהודי זה לא קל. זה הרבה יותר פשוט. הלוח היהודי זה הלוח הכי מסובך. נכון? תראו את הגויים, עשו להם או לוח שמש, או לוח ירח. למה צריך שניים? ואחר כך כל הזמן לעשות תיאורים. יהודים, להיות יהודים, דבר מסובך, כי האמת זה דבר מורכב ומסובך. ומי שחושב אמת פשטנית, זה לא אמת. לפעמים יש לנו, ברוך השם, סייעתא דשמיא, אז אנחנו יכולים למצוא גם שני ידי שקר שיעידו על המסורה של אמת. בדרך כלל שני ידי אמת מעידים אמת. אבל יש גם ששני ידי שקר מעידים על המסורה של אמת. למשל, הזכרתי את הלוח. בפרשת נוח יש לכם שנה של המבול, נכון? המבול היה שנה. שנה. שנה 365 יום. למה? כי הוא התחיל ב-17 בחודש השני, ונגמר בשנה הבאה ב-27 לחודש השני. נכון? 12 חודש ועוד 11 יום. כולל ה-17 וה-27, זה 365 יום. זאת אומרת, התורה רוצה להגיד 12 חודשי ירח ו-11 יום, שזה שנה. לוח ירחיב שמשי. אבל בבית שני, היו כיתות בית שני שלא רצו את הירח, ורצו רק לוח שמש, כדי שהכל יהיה פשוט. הלכה. אז הלך מישהו ותיקן את הגרסה, וכתב שהמבול נגמר ב-17 לחודש השני. השנה השנייה, 17 עד 17, נכון? וצריך אני יודע אולי צודק. אבל היה עוד יהודי נחמד אחד. אחד הזה נסיעות של תרגום השבעים. מה שאמרתי עכשיו זה קומרה. זה טקסט קומרה. שנמצא בנערה מספר 4 בקומרה. מבין מדרש סדר עולם על בראשית. לא עוד מעניין. 17 עד 17. אחת הוורסיות של תרגום השבעים הוא גורס שהמבול התחיל ב-27 ונגמר ב-27. פה אני רואה בדיוק שני יהודים ששניהם המסורה הפריעה להם. הם תקנו אותה, אבל הם תקנו אותה לשני כיוונים שונים. אז שני יהודי שקר מיודעים על המסורה שהיא אמת, מה אפשר לעשות? למה אני אספר לכם את כל זה? מפני הגבורה העצומה של המסורת היהודית שמספרת לנו בספר יהושע, שהכל... כל מה שהשם הבטיח לישראל קרה, הם כבשו את כל הארץ, והם בעצם כבשו מעט מאוד. והארץ נשארה הרבה מאוד ברשתה. והם הנחילו את הארץ לכל השבטים פעם אחת בגלגל, ועוד פעם בשילה. והיו שבעה שבטים מתרפים. בקיצור, אנחנו מבינים שהעסק היה מסובך מאוד. ושבזמן מסוים, עכשיו אני מרשה לעצמי לפרש, הפרשנות היא שלי. העובדות לפניכם, מי שרוצה לפרש אחרת, הרשות בלי את זה. היה זמן מסוים, שבעיקר אחרי הניצחונות הגדולים, שבני ישראל ראו את הארץ כארץ נכבשה לפניהם, הכל... את הכל נתן השם אלוהינו בידינו. זהו, הכל כבר קם, הכל כבר בסדר. הכל בא. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר השם אל בית ישראל, הכל בא. ככה בני ישראל הרגישו אחרי המלחמות. היה זמן שככה הרגישו. ועברו כמה שנים, ויהושע זקן בא בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד ברשתה, ומתברר שזה רחוק מאוד. ההרגשה שלהם אז הייתה אמת, וההרגשה עכשיו היא גם כן אמת. מה המציאות? ברגע מסוים, אחרי המלחמות הגדולות, זה נראה ששום גורם לא יעמוד בפני בני ישראל, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים בארץ. ועברו כמה שנים, ומסתבר שהמציאות היא לגמרי אחרת. כיוון שכולנו יודעים שדבר כזה יכול לקרות. כולנו יודעים. יש פה בחורים צעירים שצריך לספר להם שהיה דבר כזה. יש פה מספיק אנשים מבוגרים שעוד זוכרים שככה בדיוק, ככה בדיוק הרגיש עם ישראל אחרי ששת הימים, שכל הארץ בידינו, שאפשר לעשות הכל. יש פה כמה אנשים מבוגרים שזוכרים. אני יכול להעיד שהסתובבתי בשכם באופן חופשי. עם טיולים ועם קבוצות, עם ילדים קטנים, ולא יראינו משום דבר. הארץ הייתה בידינו. נכנסנו במחילות, למעלה, למטה. ישר היו לבית הכנסת או משהו כזה. זה באמת היה. אני משוכנע שהרבה אנשים היום לא יאמינו שזה היה. אבל זה נכון, יש לי מספיק עדים שהסתובבו איתי בטיולים האלה בשכם ובחברון ובכל מקום. במחנות הפליטים היה קצת בעיה. היו מקומות שאמרו, טוב, תיסעו, תיסעו שיירה, תיסעו לבד, אבל סובבנו מאוד חופשית. והייתה הרגשה, אחר כך דיברו על זה בתוכחת גדול, האופוריה הגדולה של ששת הימים, שאולי בגלל זה זלזלו באויב, ואחר כך דיבר מלחמת יום הכיפורים. המציאות של היום והמציאות של אז, כמה אנשים יאמינו שבתוך 35 שנה אפשר להכניס גם את זה וגם את זה? אבל זה שני הדברים היו. למה זה צריך להיות קשה לנו? שספר יהושע אומר לנו את האמת בצורה כל כך יפה. נכון, היה גם כך וגם כך. רק היה פער של זמן. כל מה שאנחנו צריכים לומר על פי ההסבר הזה, שהפסוקים בסוף פרק א' הם לאו דווקא מאוחרים לפרק י"ג, ואין מוקדם או מאוחר בתורה, ודווקא הפסוקים בסוף כ"א מתאימים לפרק י"ב להרגשה של הניצחונות הגדולים, שהנה לא עמד איש בפני, והכל מתקיים, והכל כבר בסדר, והמשיח כבר בא, אוטוטו, נו, אתם יודעים, עוד מעט, הוא כבר פה מתהלך עלי אדמות, ומסתבר שהמציאות הרבה יותר קשה, והרבה יותר מסובכת. וזה כתוב בספר יהושע, לא בשום מקום אחר. תודה לאל שזה כתוב שם. כי אנשים חושבים שביציאת מצרים, טוב, שם היה משה רבנו, היה יהושע בן נון, שם היה הכל בסדר. אצלנו, לא נכון, גם אצלם היו זה. אל תספרו לנו את הסיפור הזה. שם הכל היה בסדר, היו ניסים גלויים והכל היה בסדר. היו שם ניסים גלויים ומי שלא רצה לראות אותם לא ראה. כמו היום. יש ניסים גלויים, מי שלא רוצה לראות אותם, לא רואה אותם. היו אז בעיות וצרות, בסוגריים, תעשו פעם ניסיון לתאר את יציאת מצרים בעיניים של ניו יורק טיימס. או של עיתון הארץ. זה לא משנה, זה מה שכתוב בארץ. אחרי כמה ימים בניו יורק טיימס ולב. הרי אתם יודעים. אתם מבינים איך הם היו מתארים את זה? עוד מגפה. הם לא יודעים לאן הם מובילים את העם האומלל הזה. שוב אין מים ואין אוכל. ולא יודעים מה לעשות. משה, האם יש לך מדיניות? זה לא קשה, זה באמת לא קשה. ואני אומר את זה באמת רק כדי שנקבל קצת פרופורציה בעצמנו. גם אם כל מה שכתוב במדיה נכון, ואפשר לקחת את התורה ולעשות אותו דבר. ואתם יודעים מה נקבל. התורה, ברוך השם, לא מסתירה מאיתנו. שיציאת מצרים היא צרות וקשיים ומשברים איומים. וגם בהתנחלות, כן, גם בהתנחלות, היו רגעים כאלה נפלאים שהכל בא, והיו רגעים כאלה שלקחת כאן טבעת בימים והארץ נשארה הרבה מאוד במשטר. אני מוכרח להגיד לכם תחושייה שמטרידה אותי שנים רבות ואין לי תשובה עליה. השערות, אבל אין לי תשובה. תשובה טובה. למה יהושע לא מינה יורש? משה ידע למנות את יהושע, למה יהושע לא ידע למנות?
יורש. יורש מוסכם, יורש שכולם, שקיבל את הלגיטימיות מכולם, שיוכל להמשיך שלא הכל מתפורר, הלא הכל מתפורר שם. אתה זקנת, באת בימים, מה זה אומר? שהוא גם לא מסוגל היה למנות יורש? אולי? אולי זאת הכוונה של הפסוק, אבל אני לא בטוח. זה מאוד מטריד אותי. זה מאוד מטריד אותי, כי בעיית הרציפות וההמשכיות, ואיך מעבירים לדור הבא, ואיך מבטיחים... כן, אנחנו עומדים בבעיות האלה. מתמודדים איתם, זה קשה מאוד. הנה יהושע בן נון, הדמות הגדולה והעצומה הזאת, ואין יורש. הוא לא ממנה יורש, הוא זקן, הוא בא בימים, הוא לא מסוגל, הוא בקושי מסוגל עוד להפיל נחלות, תוכנית נחלות שהיא בחלק גדול תיאורטי, בתקווה שבמשך הדורות הדברים האלה יתפתחו לטובה, ולכן הם יתפתחו לטובה באופן חלקי, עם עליות וירידות ועם משברים ועם צרות. התפיסה הזאת שונה מאוד 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 מהתפיסה שאומרת שהגאולה צריכה לבוא בפחות מ-24 שעות. ואני מוצא את עצמי כבר שנים, עוד כשהאבן לובביץ' זכר צדיק לברכה היה חי וכתב דברים כאלה. הוא בעצמו, אני הסתכלתי רק על מה שהוא כתב. וכשראיתי שהוא כותב שהגאולה צריכה לבוא בבת אחת בפחות מ-24 שעות, אמרתי לכל רם אמרתי שבפחות מ-24 שעות אפשר לטוס מנמל תעופה קנדי למנמל תעופה שם לגורם. וכפר חב"ד נמצא ממול, נמל בן גוריון. ותנועת חב"ד מסוגלת לאסוף את כל כלי המטוסים בעולם ביום אחד, ולהביא ביום אחד את העלייה הכי גדולה שהייתה אי פעם בעולם. אבל אי אפשר, זה אפשר לעשות ביום אחד. דברים אחרים אי אפשר לעשות ביום אחד. משה לא יכול היה לגאול את ישראל ממצרים ביום אחד, שהיה יצאת ממצרים ביום אחד. אבל אי אפשר היה להגיע להר סיני ביום אחד. אי אפשר היה לכבוש את הארץ ביום אחד. ומה, המלך המשיח יותר גדול ממשה רבנו? גם התורה שלו תהיה יותר גדולה מתורת משה? אז כשלא. אז אני לא מקבל את זה. אני יודע, הרבי מלובביץ' באופן אמיתי היה יהודי ענק, ומדברים יותר מדי דברים בצורה לא יפה, אבל וזה לא נכון לעשות, אבל לא הסכמתי לקבל את פחות מ-24 שעות. פחות מ-24 שעות יכולים לעלות ארצה. גם זה לא לוקח 24 שעות, כי להכין את זה ואחר כך לעשות את כל מה שצריך אחרי זה לוקח שנים. אבל את הקטע האחד של הטוס מפה לשם, זה אפשר לפחות מ-24 שעות. אבל זה הכל. ואני מאוד מצטער על כך שאת התפיסה הזאת הם לא היו מוכנים לקבל. התורה מספרת לנו סיפור אמת, ובסיפור האמת הזה יש סתירות ויש קשיים ויש בעיות. ובספר יהושע יש באמת גם תיאור של ההצלחות המדהימות שהיו, וגם תיאור של הצרות הגדולות שרק התחילו, ולא הזכרתי עוד את הטענות של בני יוסף, שאין להם נחלה מספיקה, פרק י' ז' שיהושע אומר להם, אתם לא תוכלו לרשת את העמק בשלב ראשון, לאט לאט. והעניין הזה של תהליך, שהגאולה היא תהליך, זה לא המצאה של הציונות הדתית, זה כתוב בתורה, מעט מעט עם השם המפניך. יש לי על זה סיפור, אני לא יודע אם אני אספיק לספר אותו. על רקע זה אני רוצה לקרוא את יהושע פרק י'. יהושע פרק י', הוא הפרק שבו בני ישראל כובשים ערים כנעניות אחת אחרי אחת. זה בא אחרי שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, ואנחנו, אם אנחנו קוראים שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, אז כבר שום דבר לא יכול שלא לקרות. ואנחנו רחוקים מלהתפלא על זה שבשני ימים לחטו בני ישראל את מקדה, פסוק אחד, ואת לבנה, פסוק למד, ואת לחיש, פסוק למד ב', ויחדה ביום השני, ואת גזר, לפחות את צבאו של גזר בלמד ג', ואת עגלון, ופסוק למד ד', למד ה', ואת חברון, פסוק למד ו', למד ז', ואת דביר, פסוק למד ט', ואז כתוב בסיכום, ויכה יהושע את כל הארץ, ההר והנגב, השפלה והשיבות, ואת כל מלכיהם האישים שרים, ואת כל הנשמה האחרים, כאשר ציווה השם אל ישראל. ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לחב יהושע פעם אחת, כי השם אלוהי ישראל נלחם בישראל. פה בעצם המקום שבו הקימו בני ישראל אחרי תחרימם, נכון? הרי לפני זה נלחמו רק ביריחו ובעי. המקום שבו, הפרק שבו מתואר אחרי תחרימם, זה הפרק. משני ימים. אני לא שואל אם זה סביר. קטגוריית הסבירות היא לא קטגוריה שאפשר להתייחס אליה כבר אם דיברנו. אני שואל מה המקרא אומר. פסוק מ"ג: וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. אם הם כבשו את כל דרום הארץ, את כל הערים, מעמק הילון ועד לחיש ועד חברון, והחרימו את כל האוכלוסייה, אז למה הם חוזרים למחנה לגלגל? למה הם לא מתיישבים שם? ומה הסיפור הזה עם כלב בן יפונה שמבקש ליהושע ללכת לחברון ולקבל את חברון ולהילחם עליה? אבל כבר נלחמו עליה. בפרק י"א, פתאום אנחנו מוצאים את הפסוק י"ג: רק כל הערים העומדות על תילם לא שרפה מישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. מה זה? תראה, הפסוק הזה, יהושע שרף את יריחו, את העי ואת חצור. וזהו. ונראה לי שככה זה באמת. אבל שוב, זה כבר שלב הפרשנות. יש הרבה סתירות בתיאורי העובדות. לעניות דעתי, הפרק שקראנו, פרק יוד, מתאר מלחמה של שני ימים. עם צבאות שהתקבצו להילחם עם בני ישראל. והתיאור על החרמת לחיש, לחיש, עגלון, דביר, חברון, מקדה, לבנה, הם כולם כמו מלך גזר שמתואר שם. אלה הצבאות שהערים האלה שלחו להילחם עם בני ישראל. הם דיבר שם על המלחמה שנמשכה יומיים. במלחמה היכה יהושע וביכו יהושע ובני ישראל את הצבאות של מקדה ולבנה ולחיש וגזר וצבאות המשלוח
ולגלון ודביר וחולה, וחברות. ולא את הערים, לא את הערים שרף ישראל, אלא את טבעות המשולח שלו. הפסוק מתאר את המצחון על קואליציה של מלכים ששלחו את הצבאות שלהם להילחם עם ישראל, כאילו זה כיבוש של כל הערים למעשה, זה מלחמה נגד המלכים האלה ונגד הצבאות שלהם. ברור, ברגע שיהושע היכה את צבא לכיש ואת צבא חברון, אז באותו רגע הארץ כולה הייתה בתדהמה, הערים האלה היו פתוחות, ובאותו רגע ישראל יכלו לעשות מה שרוצים. כשם שבמלחמת יום הכיפורים צהל התייצב על קילומטר 101 מקהיר, והדרך לקהיר הייתה פתוחה. ולא היה צבא מצרי שיחצוץ, ואילו באופן תיאורטי צהל, ממשלת ישראל הייתה רוצה להריץ את צהל לקהיר ולקחת את קהיר, אפשר היה לעשות. אחר כך מה היה קורה זה שאלה אחרת, אבל תיאורטית אפשר היה לעשות את זה. באותו רגע קהיר הייתה פתוחה, לא היה מה שיחיד. וכך היה גם במלחמת יהושע ובני ישראל ביומיים. עם כל ההסברים של שמש וגבעון דום, ביומיים לא לוכדים 5, 6, 7 ערים אחת אחרי השנייה. מדובר במלחמה ובצבאות המשלוח של המלכים האלה. רק כל הערים העומדות על תילם לא שרפה מישראל, זולתי את חצור לרדה שרף יהושע. זאת אומרת, יהושע נלחם ביריחו, העי, בצבאות המשלוח של הקואליציה הדרומית, בצבאות המשלוח של הקואליציה הצפונית, ושרף את חצור. וזה היה ניצחון מדהים בקנה מידה שקשה לתאר אותו. אם כי דור בוגרי ששת הימים יכולים להבין משהו. התוצאה הייתה פחותה אפילו מששת הימים, כי בששת הימים צהל התייצב באמת פיזית על הירדן ועל תלת סואץ ועל רמת הגולן. יהושע חזר למחנה לגלגל. לא היה כוח צבאי שישב בלכיש. לכיש המשיכה לחיות. ואכן העדות ההיסטורית, הארכיאולוגית, אומרת שלכיש נכבשה על ידי בני ישראל, נשרפה ונכבשה, נחרבה על ידי בני ישראל, דור אחרי ראשית ההתנחלות. לפחות זה מה שנראה מהחותמת המצרית שנמצאת בשכבת החורבן של לכיש הכנעני. בחצור למשל יש עדויות טובות מאוד לכיבוש של בני ישראל, ביריחו זה יותר בעייתי. אני לא אכנס לעניין הזה, סוגיה מסובכת בפני עצמה. כתבתי על זה קצת בספר שיצא עכשיו, יד בן צבי הוציא ספר על הפולמוס, על האמת ההיסטורית. אתם יודעים שזה היה אחד הוויכוחים הגדולים בארץ בשנים האחרונות. יד בן צבי הוציא ספר עם הדעות השונות, ובהתעקשות של מנכ״ל יד בן צבי הכניסו גם מאמר שלי. כן? זה הרי החידוש, שהביאו את הפרופסורים והם ברור, אבל שהביאו גם אותי. הוא אמר, אתם לא תוציאו ספר אחד צדדי, וכיוון שהשם שלי מתחיל בבית, אז זה גם המאמר הראשון. מי שרוצה יכול לקרוא שם את קצת מהפולמוס, קצת. חלק מזה גם כתבתי על אתר שאנחנו מוציאים באלון שבות, גיליון חוברת זין. התמונה שמצטיירת היא קצת שונה ממה מהקריאה הפשטנית, לפי ההצעה שאני מציע.
באמת המלחמה של יהושע הייתה מלחמת בזק, אבל הוא חזר למחנה לגלגל. זו הייתה פשיטה מאוד מוצלחת, הוא היכה את הצבאות שעמדו לפניו. אבל זה לא היה כיבוש הארץ במובן שכל הארץ הייתה בידיו, כי אם זה היה נכון, למה הוא חזר למחנה לגלגל? ולמה כתוב שהוא לא שרף רק את חצור? אחרי המלחמה לא היו צבאות שיכלו לסכן את בני ישראל. התחיל תהליך ארוך, מסובך, קשה, של בני יהודה ושל בני יוסף, וכן נחלה כזאת ונחלה אחרת, ובעמק יש כנענים, רכב ברזל, והכל היה מאוד מאוד מסובך. ולקח הרבה מאוד זמן, והיו הצלחות, והיו כישלונות. וברגע מסוים, השם אמר לי יהושע, אתה זקנת בת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לבשתה. כלומר, אם אתם לוקחים את כל הספירות האלה, ומשליטים אותם לאיזשהו תהליך, אז בתהליך הזה הוא די עדיין. אני לא אומר לכם בוודאות שככה זה, משאני לא הייתי שם, ואני משער, משאני רואה את עדויות הכתובים, ואני מאמין שהעדויות האלה הן אמת, ואני מעריף את אבותינו שידעו לשמור על עדויות אמת למרות הסתירות. זאת גבורה מדהימה. האם אני מיישב נכון, נותן תמונה נכונה? להישבע לכם אינני יכול. מימינו אני יודע שזה יכול להיות כך. שזה תיאור אפשרי. אבל מישהו יכול לטעון טוב. ודיון עושה פה פרשנות של יהושע לפי מה שקרה בארץ ישראל מאז ששת הימים ועד עכשיו. אפשר לטעון. אני מוכן לשמוע פרשנויות אחרות. אני לא מקבל פרשנויות שמבוססות על זה שטוב, יש מסורות שונות, וכל אחד עם האידיאולוגיה שלו, ובספר יהושע הייתה אידיאולוגיה, והוא כתב לפי אידיאולוגיה מסוימת. לא נראים לי הדברים הללו, גם כאשר יש בהם ממש, מה שיש בדברים האלה, המקסימום שאבותינו עשו, העובדה שספר יהושע לא מביא את רשימת הערים של שבטי יוסף. על שבטי יוסף אין רשימת ערים, על יהודה יש רשימת ערים. אז אפשר לומר ששבט יהודה חשוב לו יותר מאשר שבטי יוסף. זה אפשר לומר. המקסימום שהוא עושה זה שהוא לא מביא את רשימת הערים. אין רשימת ערים, לבני יוסף אין רשימת ערים, אז גירים רק ערים נבדלות. זה נכון, זה יכול לקרות. שיש רשימה ארוכה מאוד של ערי יהודה וערי בנימין, ואין רשימה של ערי שיפרס. אבל זה הכל. אם מדברים על עמדה, השקפת עולם, או יהודאי, כן. ברמה כזאת, כן. לא מעבר. ובתוך ספר יהושע עצמו יש שתי תפיסות. מה אתם מדברים איתי על אידיאולוגיה של כותבי יהושע? בכל הדיבורים הללו, כששופטים א' כאילו אומר אחרת, לא נכון, בתוך יהושע יש כל דבר. גם לדבר. אם אני צודק, מוריי ורבותיי, אז בני ישראל לא החרימו את שיבת העם לכנען. הם לא החרימו את שיבת עמי כנען. הם קיימו אחריהם תחרים מהם בשעת המלחמה. מול הצבאות שעמדו מולה. הם התנהגו בשעת המלחמה. ביריחו, בעי, בחצור, בקואליציה הצבאית והדרונית. בערך, כמו שהתנהגו
כמו שהתנהג פעל עכשיו הצבא האמריקאי באפגניסטן. שהוא לא היה מוכן לשמוע, הרי ניו יורק טיימס אומר לנו למדינת ישראל מה לעשות, אבל לא לארצות הברית. פה זה לא עבר. ברגע שארצות הברית מותקפת, אז זכותה להם מלחמה. וכשמנהלת מלחמה, אז נכון, פגעו גם בטעות בכל מיני דברים שלא טוב לפגוע בהם, זה נכון, אבל התורה אומרת אל תירח לבבכם. אם תתחילו לעשות חשבונות כאלה במלחמה, לעולם לא תהיה מלחמה. אבל אם אני צודק, אז כל העניין של אחרי תחריני זה רק בשעה מלחמה. האם זאת המצאה שלי? המקרא מספר לנו שנשארו הרבה מאוד משיבתם. המקרא אצל שלמה אומר שנשארו 150,000 150,000 מספר די גבוה. עוד בימי שלמה, 153,600, יש ב-300 ויש ב-600. 70,000 נושא סבל ו-80,000 חוטף בהר, ו-3,300 מנהלי עבודה. בדברי הימים כתוב 3,600, והרד"ק אומר ששלוש מאות היו בכירים. אם יש 3,300 מנהלי עבודה, הרי מישהו צריך גם לנסוע ברכב שרד, נכון? השלוש מאות היו בכירים. הגיוני, הגיוני, הסבר יפה של הרד"ק. עוד פעם, אני לא יודע אם זה הסבר היחיד האפשרי, אבל הסבר יפה של הרד"ק הוא הגיוני. 153,600 נותרו משיבת העמים. בימי שלמה. אז איפה הייתה ההחרמה? היחיד שאומר שאין שאלה לשלום במלחמת שיבת העמים זה רש"י. היחיד מכל פרשנינו. למה הוא אומר כך? זאת שאלה לדיון נפרד. הרמב״ם אומר, כפי שוודאי אתם יודעים, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם שקוראים לו שלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. שנאמר כי תקרא ואומרים להילחם עליה וקראת אליה לשלם. כי נשלימו וקיבלו שם המצוות שנצטוו בני נוח עליהם הנורגים, אין הורגים מהם נשמה. והרמב״ם בפרק 60 הלכות מלכים. הרמב״ם אומר, הרמב״ם, אני גדלתי במרכז הרב, הרמב״ם מצוות ארץ, מצוות ישראל ארץ ישראל. שהרמב״ם לא מנע שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל להתעלה לאבותינו ולא נניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. ואז הוא אומר, ואל תשתבש ותאמר, כי המלחמה, המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שיבת העמים. לרמב"נים, שזאת כנראה דעת הרמב"ן. לפחות הרמב"ן מבין שכך, שזאת דעת הרמב"ן. ואכן, זו כנראה דעת הרמב"ן. מי שיקרא את מלחמת שיבת העמים, מה שהרמב״ם כותב עליה יבין מיד שזה באמת המלחמה. ואל תשתבש ותאמר כי המלחמה הזאת היא המלחמה במלחמת שיבת העמים. כי אנו נצטווינו להילחם עם האומות ההן, הכנעני והאמורי, בהילחמם עמנו. אם רצו להשלים נשלים ונעזבן בתנאים ידועים. אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות ודור מן הדורות. עכשיו אני לא עוסק בשאלה הפוליטית. הרמב"ן הזה יש לו משמעות חשובה, אפשר להתווכח, אפשר להגיד, כמו הרמב"ן אפשר להגיד כל מיני דברים. אבל מה אי אפשר להגיד דבר אחד? הרמב"ן והרמב"ן שניהם מסכימים שאחריהם תחרימים זה רק והיא לחמה מימנו.
שניהם מסכימים. מי שמכיר את הרעב"ד פה יודע שגם הוא מסכים. רש"י אומר שאין קריאה לשלום. רק במלחמת הראשית. אבל חז"ל, אם כן, לפי הבנת הרמב"ם, לפי הבנת הרמב"ן, לפי הבנת הרעב"ד, לא הבינו שהייתה השמדה, שהיה ג'נוסייד. לא רמב"ן, לא רמב"ן, לא רעב"ד, לא חז"ל על פיהם. הפסוקים אומרים שדוד ושלמה עשו מפקד ועשו 153,600 עובדי מלך משבעת העמים. עכשיו, אנחנו נבוא אחרי זה ונגיד, אנחנו יותר חכמים, אנחנו מבינים שפשוטו של מקרא אומר להשמיד, להרוג ולאבד את כל הכנעני האמורי, החיתי והפריזי שבעת העמים, כך כתוב בספר דברים, כך בני ישראל ביצעו, ועל זה לחנך את הדור. ואם יש בעיה עם הליברליזם ועם ההומניזם, אז תגיד שהמוסר של התורה הוא משהו אחר. אני שומע את הקולות האלה הרבה שנים. הרבה שנים אני שומע אותם. אני שומע אותם כמו שאני שומע קולות של כיתות בבית שני. גם אז היו חכמים כאלה. על זה אנחנו נחנך? הרמב״ם אומר אחרת. הרמב"ן אומר אחרת, הרעב"ד אומר אחרת, הפסוקים אומרים אחרת. מעיון בפסוקים יצא לנו אחרת. אז מה אנחנו בדיוק עושים? פשוטו של מקרא, פשטני, כמו עין תחת עין, ככה, להוציא עיניים, לצייר את התורה, נעזוב רגע ספר יהושע. מי שקורא פרשת שבוע, תסכימו איתי שמי שקורא פרשת השבוע, פרשת משפטים, אפשר ליצור רושם כזה כאילו עם ישראל מוציא לאנשים להורג על ימין ועל שמאל, נכון? לא צריך ספר יהושע. כל שבוע יש עמודי תלייה ומוציאים אנשים להורג. בסעודיה עושים את זה ביום שישי, שכולם יבואו לראות. שיש מספיק זמן לאנשים. מתי עושים את זה בעם ישראל אנחנו לא יודעים, נכון? אנחנו לא ראינו את זה. כן? ברור, כתוב יומת ומות יומת ומות יומת ומות יומת, שוב ושוב ושוב ושוב, ולזמן. ברור שמוציאים להורג כל הזמן. נכון? זה ברור. ככה צריך להבין את התורה. ואם מישהו אומר לו ככה, טוב, זה יפי נפש. חז"ל היו יפי נפש. הם אמרו שכל סנהדרין שהורגת פעם ב-70 שנה נקראת קטלנית. איך זה יכול להיות אם כתוב מות יומת בכל פסוק שני או שלישי? איך זה יתכן? אז אומרים חז"ל שצריך עדים וצריך התראה וזה מסובך. ולבצע את זה כמעט בלתי אפשרי. מי האדם שיבוא ויגיד נכון אני קיבלתי התראה? שני עדים יתרו בו, והוא יגיד, על מנת כן אני עושה. זה דבר שהוא לא מצוי במציאות. אז מה התורה, למה התורה כתבה את זה? אני חושב שהתורה כתבה מות יומת, כדי שאנחנו נבין את חומרת הדבר. זאת כתיבה חינוכית. ומי שחושב אחרת, לדעתי חושב מחשבה צדוקית. ומי שמתאר את התורה כמשהו מאוד אכזרי, שכל יום, כל יומיים, כל שבוע מוצאים אנשים להורג, מתאר תיאור לא נכון מבחינת התורה, לא נכון מבחינת ההלכה, ולא נכון מבחינת ההיסטוריה. ולמה הוא עושה את זה? צריך לשאול אותי. ואותו הדבר מבחינת אחרים תחרימים בספר יהושע וכל הדברים האלה. אני משער, אני חושב, שעם ישראל הוא עם שקשה מאוד להוציא אותו למלחמה. מסיבות שכולכם יודעים אותן. קשה מאוד להוציא את עם ישראל למלחמה. עם ישראל לא רוצה להילחם. זה לא חדש. ולא רק היום. מאיפה אני יודע שזה כך? מיעקב אבינו.
יעקב אבינו. ספר בראשית, זה בתורה.
יעקב אבינו לא רצה להילחם. הוא ברח מעשיו. הוא ברח מלבן. וכשנודע לו על ידי השליחים שהוא שולח, כן, הוא גם לחוץ, אז הוא שולח שליחים. וחז"ל כבר אמרו על זה משהו. ודרכו היה מהלך, מתעדר באוזני כלב, מה אתה רץ אחריו? על ידי השליחים התברר לו שעשיו בא עם גדוד לוחמים. אז יעקב מכין את עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. אתם בדקתם פעם מה זה המלחמה אצל המפרשים? הרמב"ן אומר לברוח. לברוח. אני ישראלי, זה קשה לי, אני אומר לכם, פרשת וישלח קשה. אני חושב שגם, אפילו פה זה קשה. כמה פעמים הוא משתחווה? 8 פעמים, 7 פעמים עד אשתו עד אחיו, כמה פעמים משתחוות, וכמה פעמים אדוני לעבדך, מה זה? הוא רוצה לחפר על הברכה שהוא לקח, אז אני מבין את זה, אבל כמה? ואחר כך הוא בורח באמצע הלילה. אומר הרשב"ן, באמצע הלילה הוא עושה את מעבר יבו, כדי שאחרי הכל שהוא באמצע אותו. אולי הוא יתהיה שם. היחיד שאומר שאם לא תהיה ברירה אני אלחם בו, זה רש"י. עוד פעם רש"י. זה מאוד מעניין. מה פתאום? רש"י חוגר את חרבו על ירחיו, מה זה? אני לא יודע אם אתם חושבים על מה שאני חושב. מה רש"י ראה מהחלון? מסע הצלב הראשון הוא ראה מהחלון. אבל רש"י אומר על כורחו אלחם בו. היחיד שמפרש את מלחמה בתור מלחמה, ולא בתור בריחה. יעקב ברח מלחמה, כל ימיו הוא לא רצה להילחם. במעבר יבוק, באמצע הלילה, השם תפס אותו במצב בלתי אפשרי, אין לאן לברוח יעקב, עכשיו תלחם. ויאבק ישימו עד עלות השחר. מאבק סמלי, מאבק רוחני, מאבק מדהים. פעם אחת בחוסר ברירה הוא לא הצליח לברוח. ואז הוא נאבק ומתברר שהוא יודע להיאבק. וכך נולד ישראל מתוך יעקב. השם ישראל נולד מהמאבק של חוסר ברירה באשמורת הבוקר של מעבר יבוא. אם היהודים היו צריכים להחליט אם להילחם, הם לא היו נלחמים על שום דבר. על שום דבר. אנחנו כולנו מכירים את זה. באשמורת הבוקר של ההיסטוריה הקשה שלנו, בדור הקודם, בחוסר ברירה מוחלט, עם ישראל יצא להילחם והשיג את... הייתי אומר, עם יעקב יצא להילחם והשיג את ישראל. יצאה מדינת ישראל. זה מעבר יבוק של הדור הקודם, של הקמת מדינת ישראל. וכל כך קשה להביא לזה שיהודים יצאו למלחמה. והמלחמה קצת מתמשכת וקצת מסתבכת. נו, כולכם ראיתם איך עיתונות אמריקאית יכולה להיות פטריוטית, וכמה קשה לעיתונות ישראלית לעשות אותו דבר. זה קשה, יהודים, זה דבר קשה. עוד מלחמה, והיא מתמשכת, והיא מסתבכת, והיא לוקחת זמן. ופה קורה משהו, ושם קורה משהו, ובאמת במלחמה קורים דברים קשים, מה שקפו על המלחמה. התורה אמרה אחריהם תחרימם בשפה קשה, כמו שהיא אומרת מות יומת, כדי לחזק את עם שלא רוצה להילחם, שהקדוש ברוך הוא יודע שזה עם שבורח למלחמות. כדי להביא אותו אל המלחמה, כדי שהוא יברח מהמלחמה, כדי שילחם פעם אחת על כיבוש הארץ. כל זה החזיק מעמד כמה ימים. יריחו, העי, הקואליציה הדרומית, יומיים, הקואליציה הצפונית, חצור, עוד איזה יום, יומיים וזה. אחרי כל הדברים האלה זה החזיק מעמד כמה ימים. אבל בלי האמירות החריפות האלה לא היה קורה שום דבר. גם ישראל היה מוצא לו פתרונות, לשבת בעבר הירדן, לשבת פה, לשבת שם, למצוא פטנט כזה או פטנט. אני חושב שהתורה נוקטת לשון חריפה מאוד, מפני שיודעת את טבעו של העם. שזה כל כך קשה להביא אותנו למלחמה. לקחת את זה ולפרש ולהגיד הנה ג'נוסייד ולהגיד עכשיו אחרי שאמרתם ג'נוסייד אז עכשיו צריך להגיד או שאני בעד התורה או שאני נגד התורה, נכון? ועכשיו על מה מחנכים ואיך מחנכים ואיזה בעיה יוצרים. זה כמו לקחת את מות יומת ולהגיד אצל היהודים כל יום מוצאים להורים המון אנשים. האסלאם בכלל דת רחומה וחנונה לעומת היהדות. האסלאם מוצאים הרבה פחות להורג, לפחות לפי מה שכתוב, אם ניקח רק טקסטים. אז היהודים מוצאים להורג על רשימה ארוכה מאוד של עבירות, האסלאם הוא צמצם את ה... אתם יודעים את זה. איפה מוצאים להורג, לאיפה אכזריות, לאיפה רחמים וחנונה. וכשיהודים מקימים מדינה אחרי אלפי שנים, הם אפילו לא מסוגלים לשפוט בן אדם לפי מידת הדין, אפילו לא בבית משפט. זאת אומרת, הרי יודעים שאחרי זה יהיו חנינות. אז למה גם בית משפט צריך לעשות חנינות? שבית משפט יפסוק מה שמגיע לו. למה בית משפט גם כן צריך לשמוע עליו? עדות אופי ועוד עדות אופי ועוד כל מיני סיפורים, כי יהודים הם כאלה. זה קשה, עם יהודים, נכון, זה קשה, קשה להיות יהודים. התורה יודעת את האופי היהודי, והתורה אומרת, אל ירח לבבכם, אל תחמלו, כי אם לב רך לא תכבשו ארץ. לעולם לא תהיה ארץ ככה. זה כמו בקצותה את כפה לא תחוס עיניך. בקצותה את כפה לא תחוס עיניך, ובאים חז"ל ואומרים המון. אז מה, חז"ל לא הבינו? רק החכמים הגדולים מבינים. מבינים יותר מחז"ל. אני חושב שהתורה מדברת בשפה שצריכה להקשות את הלב במידה מסוימת כדי שעם ישראל יילחם בכלל. וזה, כאמור, החזיק מעמד כמה ימים, כמה חודשים. במשך 7 השנים של המלחמה היו כמה ימי מלחמה ושם היה אחרי תחרוניהם ושום דבר. ככה אני חושב שזה היה מבחינה היסטורית, ככה אני חושב שזה מבחינת הבנת הפסוקים, ובוודאי זאת הבנת חז"ל. ומי שרוצה לבנות פרשנות, קוראים לזה פונדמנטליסטי, כן? מי שרוצה לבנות פרשנות אחרת, הרשות בידו, הכל, הרי הכל מותר, הכל לגיטימי, אבל לפחות שיגיד שזה נגד חז"ל, שזה די מסתבך עם פסוקים רבים, זאת אומרת, הוא בוחר איזה פסוקים לקחת. הוא בוחר ממה להתעלם. אם הוא מבין מה שעושה. והוא יוצר קרע מאוד עמוק ומאוד מסוכן. ובזה אני רוצה לסיים, אני רוצה לומר הדורות האחרונים לימדו אותנו על אמירות טוטליות כאלה. או תורה או מודרנה. או תורה או מדע. או תורה או דמוקרטיה. או תורה או מוסר. ותבחר. ומכל דבר כזה יצאו צרות גדולות מאוד.
יש הרבה יהודים שבחרו, שהעמידו אותם לפני, תבחר או להיות תורני או להיות מודרני, אז הם אמרו, אני אהיה מודרני. עזבו את התורה. עד היום לא נרפנו מזה. ויש לא מעט אנשים שבחרו ללכת עם התורה נגד המודרנה. מה המחיר של זה? מה המחיר של זה? וכל אחד שהלך עם התורה נגד המודרנה, מה? דוחף עוד אנשים לצד השני. אז גם עושים לי או תורה או מוסר. אתה צריך להחליט. כל אם אתה מאמין בתורה, אתה צריך להאמין בג'נוסייד, בשיבת העמים, בעמלק, בכל זה, על עמלק לא דיברתי מילה. זה פרשת שבוע שעבר, אבל זה לא בדיוק ספר יהושע. חלק ממה שיש לי להגיד על עמלק תוכלו למצוא במגדים, אתם יודעים מה זה מגדים. מגדים יוצא בעל השבות, חוברת גיליון זין, כתבתי שם מאמר על מסע אגג ועמלק, וגם חלק גדול מהדברים שאמרתי עכשיו, אמרתי אותם גם ביום עיון בארון שבות לפני שנים רבות, ויצאה חוברת על ספר יהושע. יש שם מאמר שלי בין השאר, יש שם עוד מאמרים. אני חושב שצריך קצת אחריות וקצת זהירות לפני מה שמציבים ציבור יהודי שלם, וגם מאומות העולם קוראים את מה שכותבים אצלנו, ונוער וצעירים, ומעמדים אותם ואומרים להם, תבחר, או שאתה יהודי או שאתה מוסרי. חס ושלום. דברים כאלה. חס ושלום. הנזקים הם עצומים, התוצאות הן קשות, ואין לזה הצדקה. בעיון לא מסובך אפשר להראות שאין לזה הצדקה. לכל היותר, מישהו יכול להתעקש ולהגיד לי, ההבנה שלי את הפסוקים היא אחרת משלך.
טוב, בסדר.
אבל אני מראה לכם שיש בתוך הפסוקים עצמם אמירות מנוגדות שצריך לראות איך מתמודדים איתן. כשלומדים ברצינות, כמו שאנחנו רגילים ללמוד. אז אני חושב שהדרך הזאת היא גם לא נכונה וגם מסוכנת. הדרך שדיברתי נגדה, אני חושב, נשאר שלפחות לגבי המסקנה החינוכית, אין לי פה הרבה ויכוח, אבל אולי בכל זאת היה חידוש בצורת הצגת הדברים. אי אפשר לקרוא פרק בתנ"ך קריאה פשטנית, בלי לקרוא פרקים אחרים, בלי לראות איפה יש סתירות והבדלים וניגודים, ואיך מיישבים אותם, אם מיישבים. ואם אומרים, אני לא יכול ליישב אותם, אז גם זאת אמירה. אז אל תרוץ ואל תעשה אידיאולוגיה, כשאתה אומר שאני לא רוצה ולא יכול ליישב את הפסוקים אלה עם אלה, יש לי ויכוח שנים רבות על פרשת, אני אסיים בזה, על פרשת מעשה דינה בשכם. אמרתי פעם לחברים, אתם יודעים שדינה הייתה חטופה? ושבעצם שחררו שם נערה ישראלית חטופה? לא כל האנשים יודעים. על שמעון ולוי כתוב שיקחו את כל העיר, אבל אחר כך כתוב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. דינה הייתה בידם. הם ניהלו את המסע ומתן כשדינה חטופה אצלם. אנשים לא כותלי קנים אמרו לי, מה באמת? אמרתי, כן, תקראו, תפתחו ספר, תקראו. דינה הייתה חטופה. ומי שרוצה לעיין בחשיבה שנשארת נקייה וצלולה ביום הזה, יקרא את פירוש הרמב"ן. הרמב״ם טוען שיעקב אבינו אישר מבצע צבאי לשחרור דינה, וזה היה דעתו, אבל הוא לא אישר טבח בשכם, ולכן הוא כעס עליהם, כי הם חרגו ממה שהוא שר, ולכן הוא אמר עליהם את הדברים החריפים האלה. זה אומר הרמב״ם. אז ידידי חנן פורט כתב את זה בדף פרשת שבוע שלו, ומיד צעקו אליו. איך אתה כותב דברים כאלה, ובקיצור להשמיד להרוג ולהרוג. חס ושלום. מה, הרמב״ם לא מספיק טוב לכם? אז נכון, יש שם ויכוח בין הרמב״ם לבין הרמב״ם, אבל הרמב״ם, הפירוש של הרמב״ם במעשה דינה, מאוד מאוד מתאים לקו שאומרים לחיילי צבא הגנה לישראל בכל פעולה, בכל פעם, בכל עניין, יש מבצע שמטרתו להציל חיים, למנוע הרג, למנוע פיגוע, למנוע אסון. אין לפגוע, אין לעשות טבח סתם בחפים מפשע. אסור. לפעמים זה קורה, נכון? במלחמה קוראים דברים קשים. אבל מדינת ישראל לא רוצה בזה, וצבא הגנה ישראל לא רוצה בזה, לעומת אויבינו שכן רוצים בזה, הולכים על זה לחתכים. ומה גם שהם פתחו במלחמה הזאת, כמו במלחמות האלה. אז מי שרוצה יקרא את פרשת את הרמב״ן לפרשת דינה, ויראה שיש דרך מוסרית להבין את התורה, ואני לא אומר שאין קשיים בקטע הזה של הבנת התורה, יש קשיים, אבל דווקא ספר יהושע נראה לי בקריאה מעמיקה, ספר שנותן לנו הבזקים של תמונות ממצבים שונים לאורך תקופת כיבוש הארץ, בסך הכל נותן תמונה מאוד מאוד מצומצמת על ההחרמה של שבעת העמים, אך ורק במלחמה עצמה, במלחמות שהיו נמשכו זמן קצר מאוד יחסית, ורוב התהליך של בני ישראל היה מסובך וקשה, ולקח הרבה מאות שנים עד שהגיעו לימי דוד ושלמה, ושארית שבעת העמים היו למה סובב. אבל אתה מבחר לגמרי ממה שהם תארים הפשטנים, שהם קוראים קריאה פשטנית, מלי להתעמק בכתוב עצמו, לא כל שכן בדברי חז"ל. עד כאן אם יש שאלות.